אתם על עושים רפואה, החלק השני של הפרק הכפול על הרפואה הצבאית במלחמת יום הכיפורים, פרק שהקלטנו עידן ואני לפני 3 שנים, ומובא כאן בשידור חוזר לכבוד יום הזיכרון, האזנה הנעימה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום יובל.
היי עידן.
פרק שני.
ממשיכים לשמוע עדויות מאנשי רפואה במלחמת יום כיפור.
עושים רפואה, מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה. עושים רפואה. דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
אחד הדברים היותר קשים כשאתה קורא את העדויות, כי בוא נודע על האמת, לא אתה ולא אני היינו בסביבה, כן. במהלך המלחמה, אתה קורא את הדברים של אנשים, אתה שומע את המרואיינים שלנו, ואתה מבין שכל דקה היא בעצם לייפטיים.
אנחנו שומעים מאנשים שהיו צעירים בזמן שקרתה המלחמה, כל אחד היא תפסה אותו במקום אחר, בשלב אחר בחיים המקצועיים שלו, בשלב אחר בחיים האישיים שלו, וכמו כל עם ישראל, הותירה איזשהו חותם ואיזשהו אימפקט מאוד משמעותי על ההמשך של החיים. מה שמעניין לראות בפרספקטיבה של 45 שנה, זה איפה האנשים האלה נמצאים היום, ואיך כל אחד מהם בעצם המשיך את המסלול שלו, למרות המלחמה, בגלל המלחמה, בעקבות המלחמה, ואת העמדות שלהם, את הדרך שבה הם רואים את החיים היום, ואיך הם מפרשים היום את מה שהם חוו בזמן המלחמה.
השיחות שקיימנו, חלקן פנים על פנים וחלקן בטלפון, אז בשיחה טלפונית אתה יכול לשמוע את הנשימה של אדם משתנה, את הקול שלו טיפה נסדק או נשבר באיזושהי נקודה מסוימת, אבל במפגש פנים על פנים, קודם כל לפחות בשיחות שקיימנו ביחד, וכשראיתי את האנשים מולי, אני יכולתי ישר לראות אותם במדים, וראיתי אותם בגיל שמדברים עליו. שהם כן. היו אז.
כן.
ואתה, פתאום אתה מרגיש, וגם חלקם אמרו את זה, לא כולם חזרו לגמרי משם.
נכון, אפילו אני חושב שכשדיברנו עם פרופסור רן דולב, אם אני זוכר נכון, שהוא לא עזב את המלחמה כמו שהיא לא עזבה אותו. זאת אומרת, הוא ממשיך לחקור אותה, הוא ממשיך להתעסק בזה גם בתור היסטוריון של הרפואה. הוא אומר בפה מלא, PTSD כזה או אחר, הלם קרב, כזה או אחר, נשאר בכל מי שהשתתף במלחמה ההיא, אני חושב שבכל מלחמה. אני חושב שאפילו אז עוד לא כל כך הבינו את זה, כמו שאנחנו מבינים את זה היום. אבל ללא ספק, אתה מדבר עם מישהו שהשתתף במלחמה, יש בו משהו, אתה יודע, יש נכתבו על זה גם 1,000 שירים, על זה שהאהובי חוזר מן הקרב במבט אחר ממשהו.
אבל פניך נערי, נותרו שונים.
נכון, ואני חושב שאנחנו חווינו את זה by proxy, אנחנו חווינו את זה בשיחות איתם. ראינו את המראה המיוחד ואת התביעת אצבע המיוחדת שהמלחמה משאירה על אנשים.
שלושה מרואיינים בפרקים המיוחדים על מערך הרפואה בחזית הדרום במלחמת יום הכיפורים. פרופסור ערן דולב, שהיה מרפ, מפקד רפואה פיקודי של פיקוד הדרום בזמן המלחמה. פרופסור גדעון מרין, שהיה כירורג בבית החולים ברפידים שבסיני. ודוקטור בת שבע פורת קץ, שבזמן המלחמה הייתה משוחררת טריה משירות סדיר, והיה זה שירות המילואים הראשון שלה. במהלך הראיון הטלפוני איתו, סיפר פרופסור מרין כי בידיו יש הקלטה של שיחה שנערכה עמו מיד כשחזר מן החזית בשנת 1973. קטעים מהקלטה זו מובאים גם בפרק הזה. יובל ואני ישבנו לראיון עומק עם פרופסור ערן דולב, שלימים היה קצין הרפואה הראשי של צה"ל, ואת הפרק הזה אנחנו מתחילים עם המתח המובנה, הדילמה שבמרכזה של הרפואה הצבאית.
אתה יודע מה ייעוד של רפואה צבאית? מזה התחלנו. ייעוד הרפואה הצבאית, לא תפקידו של הרופא הצבאי. וכאן הקושי. ייעוד הרפואה הצבאית זה לטפל טוב ככל האפשר בנפגעים, וכאן בא, על מנת שיחזרו לשדה הקרב. משום שהמטרה של הארגון הצבאי לנצח במערכה, ולכן מטרת העל היא לא בריאות הפרט, לא כשירות, הכשירות היחידה לנצח. החיילים הוותיקים שהיו תחת אש, הם חיילים מנוסים, יש להם צ'אנס. וזה דבר, זאת אומרת, הרופא בארגון הצבאי, כמו החייל בארגון הצבאי, מחויבים לאותה מטרת על. כתוצאה מההגדרה הזאת, להחזיר אותו לשדה הקרב. ישנם כמה מקרים מווייטנאם, שהם מקרים קשים מאוד, שהרפואה לא יודעת להתמודד איתם, בעיקר בתחום הפסיכיאטריה. טייס קרב שתפס פאניקה, הוא לא מסוגל יותר לטוס. ומדווח עליו הפסיכיאטר. טיפלתי בו חודש, יום יום, ושיחות ותרופות והכל, והחזרתי אותו לטייסת. רגע אחד, דוקטור, אתה לא בעד החולה? אתה בעד המערכת? וואו, מעניין. זאת דילמה.
אני לא יכול לקרוא לעצמי רופא צבאי. הגישה הזאת היא גישה שיכולה להתאים למישהו שעוסק במקרו של ראיית הדברים מתוך גישה למספרים. אני לא ניגש למספרים ומעולם לא ניגשתי למספרים. אני ניגשתי לאנשים. ובתור שכזה, תמיד החשיבות העליונה הייתה בשבילי לטפל באותו פצוע שמגיע אליי בצורה המיטבית, ואם זה דורש ניתוח, אז ניתוח, אם זה לא דורש ניתוח, אז לא ניתוח, אבל בצורה שבה אני הוציא אותו ממני בצורה המיטבית, ותוך כדי הקטנה עד למזער של הנזקים לטווח ארוך. כי אפשר לומר שבמקצוע שלי, אם אתה מטפל כיאות, הסיכוי שמישהו יצא ממש נכה, אלא אם הפגיעה היא נרחבת נניח, כמו להוציא את כל הריאה וכל מיני דברים כאלה, הסיכוי הוא מאוד קטן. והאנשים בדרך כלל חוזרים ממש לתפקוד טוב. וזה למעשה המטרה שלי. עניין המספרים מעולם לא עניין אותי, על זה ממונים אותם אנשים ש... ואני חושב בצדק, על אותם ממונים על זה אותם אנשים שזה תפקידם, אבל אני לא רואה ככה את תפקידי.
יש הרבה נפגעים, זה לא נעים. זה היום ונורא. בפיקוד הדרום יש 1,600 חללים ולמעלה מ-4,000 פצועים. עכשיו תחשבו על זה, בסך הכל היו 2,600 חללים במלחמת יום הכיפורים. באותו זמן במדינת ישראל יש למעלה מ2.5 מיליון יהודים.
פרומיל מהאוכלוסייה.
פרומיל מהאוכלוסייה, שזה מפקדים, שזה בעלי משפחות, שאנשים, ככל שאתה עולה בדרגות, אנשים שיש להם משמעות רבתי במגזר האזרחי. זה מלחמת יום הדין מבחינת החברה הישראלית. עכשיו, לא להתבלבל, ההפתעה האסטרטגית הייתה רק חלק מהעניין, הייתה הפתעה טקטית נורא. הם הפעילו טילים נגד טנקים, היו להם יחידות קומנדו, אף אחד לא ידע מזה. טילי הסגר, השמידו לנו טנקים. הם חפרו את התעלה ככה, הם עברו לצד השני. הציבור אומר שיקרו אותנו. חיל האוויר לא מצליח לעשות מה שהוא עשה ב-67, וטילי הטילים הסובייטים מורידים מטוסים. עכשיו, מה שקורה מהאוגדות, זה דבר פנטסטי, שבסופו של דבר משרת את הרפואה, החלמאות של הצבא. לאוגדה 252, לאוגדה 146, לאוגדה 143 ולאוגדה 162, יש אגדי תחזוקה. כשהאוגדה נלחמת, אגדי התחזוקה האלה, 30 קילומטר מהתעלה, הם בכלל, אין להם לאן להיכנס. יש להם גדודי רפואה. כשאני תופס את זה, אני מתחיל לתת פקודות ישירות למגדים. המגד של גדוד רפואה הוא לכאורה כפוף למפקד אגד התחזוקה, שלכאורה כפוף למפקד האוגדה. עזבו אותי, מי יתעסק עם רפואה? ולכן הדבר הראשון שאנחנו עושים זה לראות איפה יש נפגעים הכי הרבה ולקצר טווחים, לקחת את הפלוגות, תנוע לשם, אוגדה 252, שהגרפ שלה יושב בבירט מדה, שזה 100 קילומטר, אולי, אני מתחיל להוציא את הפלוגות, אתה הלכת לתגבר את זה, אתה הלכת לתגבר, והם באים בשמחה, כי הם לא עושים כלום.
איך עושים טריאז' מרחוק?
לא עושים. שומעים את הרופא, יש רופא בכל מקום. רופא אומר לי, תשמע, יש אחד עם ירך מרוסקת, ואחד עם בטן פתוחה. עכשיו, הבטן הפתוחה, כנראה צריך להיות מנותח תוך 4 שעות, אחרת הוא ימות מזיהום או ומאי ספיקת כליות. יש לי שעתיים לפחות. זה אם הירך המרוסקת עלול למות מאובדן דם. אני שואל אותו, יש לך סד תומס כדי לייצב את זה? יש לך פלזמה? יש לך דם? זה החלטות. ואני אומר לו, ירך, תעיף אותו. קודם כל שייצבו אותו, לא צריך ניתוח קרוב לוודאי, אבל צריך לייצב אותו. אגב, יש חד פצוע בחזה, ובקושי נושם, זה הדבר הכי חשוב, airway, ABC, אנחנו מלמדים את החופשים. צריך לנקר את החזה הזה, להכניס טרוקר. ברגע שהכנסת את הטרוקר, והוא במימייה מתחת למים, זה לא אמרג'נסי יותר. הוא יכול לשכם ולחכות, אפשר לפנות את הבטן לפניו. זה אחלה, זה טריאז' מרחוק. בתנאי שהפרוקסי שלי יודע על מה הוא מדבר.
בשירות הצבאי, קלטתי פצועים מהמסוקים, אבל הם היו ארוזים, מה שנקרא, מטופלים. פה הם הגיעו ממש מסביבנו. פציעות נוראיות. זה דבר נוראי מה שבן אדם אחד יכול לעשות לשני. לפצוע בצורה כזו, להרוס כל כך. זה פשוט מראה זוועתי.
עכשיו הזמן היינו שואלים אותם מה קורה, מה הולך. ואני מתאר לעצמי שמבחינה הזאת, גם כן התפיסה שלנו של כל מה שמתהווה הייתה מאוד סלקטיבית, כי אנחנו ראינו רק את הדבר השחור ביותר. כלומר, בחור שנפגע ובטנק שלו נרגו שניים, ובטנק שלו נפגע, הוא הגיע אלינו וחוקה שחילצו אותו, אז ברור שהוא משוכנע שהכל עבוד. לא רק משוכנע שהכל עבוד, אלא שהוא לא יודע מה קורה בכלל. אז אין לי שום ספק שאנחנו ראינו סלקטיבית את השחור בכל העניין. ואין להתפלא שעומס הרגשות מבחינה זאת היה בית החוזר.
באופן פרדוקסלי, אני מאוד מאוד אהבתי את זה שפצוע הוא לא שקט. כי הכי גרועים זה היו הפצועים הקריטיים, שהם כמעט לא יכלו אפילו להוציא מילה מהפה. בן אדם שבא וצועק עד השמיים, בדרך כלל באמת כואב לו, אבל בדרך כלל זה לא פציעה שמסתכנת את חייו. לעומת זאת, כשמגיע מישהו שהוא לגמרי שקט, והוא חצי כחול ומזיע וקר, אז אתה יודע שאם לא תעשה משהו מיד, אז לא יהיה עם מי לדבר. ככה שהיו גם צעקות של פצועים, היו הליקופטרים כל הזמן, היה... זה לא היה איזה מין סנטוריום.
הריח, וואו, נורא. בשר שרוף, נורא. זה בדיוק, אתה לא מבין איך בן אדם עושה לבן אדם אחר דבר כזה. כשאותו טייס למעלה לא רואה מה קורה למטה, אז הוא יכול אולי לעשות את זה. זה זוועה.
יש עניין של ריח. כי האזור שבו רוכזו הפצועים שהיו מגיעים והיינו ממיינים אותם, לאחר איזה כמה ימים, היה רבוי דם, ממש. והדם התחיל להצחין, וגם הבגדים שלנו התחילו להצחין. וזה היה ריח שאי אפשר היה לסלק אותו בכלל, וזה היה מחזה... אני זוכר שפעם באו שם איזה חבר'ה מרבנות או משהו בשמחת תורה ורצו לחגוג איתנו את שמחת תורה. והם נכנסו לתוך האזור הזה, וזה היה בלילה, הביאו איזה משקעות והתחילו לרקוד שם בתוך הדבר הזה, וזה היה איזה מין מחזה שפליני לא היה מעלה על דעתו. אז יש דברים שנחרטים לך בזיכרון, שהם קשורים לא רק ויזואלית, אלא גם לכל התחושים האחרים.
באותו בסיס היה גם טלפון שאפשר להתקשר הביתה. עכשיו, היו עומדים בתור, וכל אחד הגיע התור שלו, היה מתקשר קצת, מדבר. כשלא הייתי באיזשהו פעילות אחרת, הייתי עומדת בתור, כשהיה מגיע איזשהו חייל, שראיתי שהוא עם המבט הזה בעיניים, שעבר את כל הדברים, הייתי מפנה לו את התור, ואז הוא היה מדבר, ואז הוא חוזר לשטח. זאת אומרת, עמדתי בתור כדי לתת מקום לאלו שצריכים את זה.
ספרי לי על אחד מהם.
וואו. הוא בקושי דיבר, אני גם הכרתי אותו. מי שאני עכשיו חושבת, למדנו יחד על יד האוניברסיטה בירושלים. על יד מה שנקרא. הוא היה בכיתה מקבילה לשלי. וכשראיתי אותו מאוד שמחתי. וניסיתי לדבר. אבל הוא היה כאילו אטום. הוא ענה, אבל הוא היה איזה מסך שהיה לו, וניסיתי להזכיר לו דברים, הוא אמר, הדברים שאני ראיתי, אני לא יכול לדבר, אני לא יכול, אני פשוט לא יכול. ואז אני זוכרת פשוט השיחה שלו עם ההורים, שוחח איתם, ואז הוא היה, מיד קראו לו, זאת אומרת, יצא טוב שהוא קיבל את התור מהר, כי אחרת הוא לא היה מצליח לדבר הביתה.
אני חייב לשאול את השאלה הבאה, הוא חזר הביתה?
אני לא יודעת. אני לא יודעת. אני יודעת שאנשים שלמדו איתי, חלקם לא. אני לא שאלתי כי התחקתי דברים. אתה שואל אותי עכשיו? אני מאוד רוצה לדעת, אבל אני לא עושה שום צעד כדי לדעת. אני מאוד רוצה לראות את החייל הפצוע וקשה ברגל, אבל אני לא עושה שום צעד לזה. אני בתקווה שהכל בסדר, אבל זה נעצר שם. כי זה מכאיב אם זה לא יהיה טוב. ככה יש תקווה.
זה מכוחך לומר שלא הייתה מעורבות רגשית. ודאי שהייתה, והייתה לא רק לגבי הפצועים עצמה, לגבי כל המצב. ובוודאי שלגבי כל פצוע בעצמו, אתה ראית חובה עליונה לעשות שהבחור יהיה חי. בלי שום ספק, זה עומס רגשי ניכר. בלי שום ספק, זה משפיע גם על כושר הביצוע. מבחינה זאת, הייתי אומר שזה לא תרם לזה שהצוות פעל פחות טוב. הייתי אומר אפילו להפך, שהשתדלו הרבה יותר. אבל נאמר ככה, אם אני חושב לעצמי מה אנחנו בימות שלום עושים פה בשביל איזה בן אדם בן 60 שהוא חולה מאוד וש... למעשה, גם אם נעשה את התוצאה הטובה ביותר, אז נוסיף לו עוד כמה שנים, תחשב על הפרופורציה שבזה שמישהו יורה פגז וחיים צעירים של בחורים בריאים נקטעים ככה בלי שום בעיה בהמונים, אז ודאי שזה מביא אותך לחשוב בכלל על כל הסיטואציה בצורה אחרת לחלוטין. אני למשל כרגע נמצא במצב שבו זה לא כל כך מעניין אותי בכלל, כל השטח שאני עוסק בו יום יום. הייתי אומר אפילו ש... יש לי מבחינה מסוימת איזושהי אברסיה, איזו סלידה ככה, מלעסוק בזה, בגלל שאני עדיין תחת השפעת אותו רושם, שהוא נכון ודאי, אלא שאתה עדיין לא שוכח אותו. בדרך כלל השתדלנו לא לשאול שמות. לא לנסות לדעת מה יש לו, מי הוא, מה הוא. הוא היה רק מפריע, נאמר, אם נדע לך שבחור שניתחת שיש לו פציעת מוח איומה, שהוא נפטר, עמד להתחתן בעוד 3 ימים. בקו הראשון אני חושב הרבה יותר קשה להיות רופא. כי אצלנו זו מלחמה שהיא הייתה מלחמה דלוקס. היה לך את כל המכשור המתאים, את כל הידע ומידת הביטחון המתאימים, את כל האמצעים, ואין פלא שעשית עבודה, זה לא, אי אפשר פלא על זה. בקו ראשון זה בעיה הרבה יותר מסובכת, כי אפילו אם יש לך את כל הכישורים, א' אין לך את המכשירים, ב' הסכנה המיידית שבה אתה נמצא היא הרבה יותר גדולה. ואותם אנשים, אותם רופאים שיהיו בקו ראשון, לתפקד במקום כזה, זה לפי דעתי הרבה הרבה יותר קשה והרבה יותר מסובך. תמיד, לא מספיק שהוא גם עושה דבר בתנאים בלתי אפשריים, אלא שעוד יורים עליו. אז אני מעריך אותם.
איך מתפקדים במתחת אש? איך אתה שומר על ה... איך הידיים לא רועדות? עוד אצל מישהו שהוא לא כירורג.
ידיים רועדות. אחר כך אתה מעביר את זה, שהלב ירד. הלב ירד, יהיה 160 דופק. והידיים תהיינה יציבות. אתה צריך לעשות אירועים מהשטויות האלה.
איך מוצאים את השקט הזה? איך מייצרים אותו בראש?
לא יודע. א', ככל שהניסיון שלך יותר גדול, אתה יותר רגוע. ב', אתה מספיק מטומטם לדעת, לי זה לא יקרה. אני חוזר הביתה. תמיד. הייתי בטוח. זה נורא מטומטם. אני לא זוכר דברים שאמרתי, נו, 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 צריך לארגן את הידיים, או הלב דופק. יו, הלב דופק נורא.
מיום 6 באוקטובר ועד ל-14 בו, צהל עסק בקרבות בלימה בחזית הדרום. חיילי המילואים שכבר תפסו את מקומותיהם הדפו את המתקפות המצריות והצליחו לייצב קו הגנה. במשך כשבוע מפרוץ המלחמה העביר הצבא המצרי כוחות אדירים של מאות אלפי חיילים לגדה המזרחית של התעלה לתוך סיני. במשך שבוע עוד ועוד יחידות מצריות צולחות את התעלה מזרחה. הארמיה השנייה התמקמה לאורך חלקה הצפוני של תעלת סואץ ועד למרכזה, מעט צפונית לאגם המר הגדול. הארמיה השלישית נפרסה דרומית לה ועד למפרץ סואץ. מצרים ביססה את אחיזתה לכל אורך הקו המזרחי של התעלה. לאחר קרבות הבלימה, שהביאו לשחיקת כוחות צהל, היה ברור כי ההכרעה תבוא רק בדמות סליחה נגדית שתשיג שתי מטרות. איגוף הארמיות וניתוקן מהעורף המצרי, וחשוב מזה, תקיפת יחידות הנומם בשטח המצרי, שהגבילו עד מאוד את פעילותו של חיל האוויר. כוח סיור מאוגדתו של אריאל שרון מצא את הפרצה בין שתי הארמיות. מבצע אבירי לב, צליחת התעלה, יצא לדרך. במסדרון הצליחה, בנקודת התפר בין הארמיות, התבסס כוח גדול של הצבא המצרי, כוחות חיר, שריון ונונמם בחווה הסינית, חווה החקלאית ניסויית שהמצרים הקימו בשנות ה-50. על מנת להגיע לתעלה, יש לפגוע בכוחות המצריים ולפתוח את המעבר. במשך 4 ימים שלמים נלחמו על החווה הסינית.
אני נכנס לרשת של הצנחנים, ואני שומע את יונתן חסין, ומאחוריו את אפרים סנה עם חצי פחח, פלוגת הרפואה, ואין להם לאן לפנות. ואני יודע ששני קילומטר מהם, שני קילומטר, עומד גדוד רפואה שלם שהוא בדרך לתעלה. ואני אומר ליונתן חסין, תורן להווה, כאן 88. לא יודע, יורים. יונתן, מדבר אירן, מאחוריך ישנה פלוגה עם נגמשים של יחזקאל קישון. הקוד שלו זה פלוטו 62.3. הוא אומר לי, עשית עבירת ביטחון שדה. אמרתי לו, תתלונן אחרי המלחמה. עכשיו תתקשר אליו, והנגמשים יצאו והתחילו לפנות להם. הרופא האוגדתי של אריק שרון היה יעקב אדלר, שהיה מרפ דרום בזמן מלחמת ההתשה, שעשה עבודה יוצאת מן הכלל. אמרתי לו, תעשה תוכנית לרפואה בצליחה, כי זה הבקרה בעבורי. וגם למגד של הגרפ אמרתי, בוא תעשה תוכנית, איך אתה היית עושה את זה? יש לי עד היום את המסמכים, כמה הם כמעט חופפים. וזה היה דבר חשוב מעין כמוהו, לתת את הביטחון לכולנו. זה היה רגע מאוד חשוב, כי זה היה מבצע הכי מסובך שצהל עשה אי פעם עד היום הזה. לא היה כזה מבצע. שבגזרה צרה, כל הצבא עובר, טנקים ודוברות וחיל ים ואוויר ואיזה מאומה, ו-600 קנים של המצרים יורד עלינו, 600 קנים. הפגזות אימים, ואתה צריך המון טיפול. בכל מקום יש פלוגת רפואה שמטפלת על בסיס מרחבי, לא משנה למי אתה שייך. היו לי פלוגות רזרביות, משום שהיו המון פלוגות רפואה ביחס לתאי השטח. לא הייתה לי שום בעיה. והם מתנקזים כולם לבית החולים ברפידים.
קצת הפצועים גדל בצורה רצינית ביותר. כל יום חשבנו שיותר לא יכול להיות, כל יום הוכיח לנו שיכול להיות יותר. גם אופי הפציעות היה כזה שכל פעם חשבנו שיותר לא יכול להיות. כל פעם הסתברנו שבן אדם יכול לחיות גם עם דברים עוד הרבה יותר גרועים. למעשה, במשך כל הזמן הזה, כמות עבודה הולכת ומצטברת. כך זה נמשך בערך עד הזמן שבו כבר הגדה המערבית הייתה בידיים שלנו, ואז באמת הייתה הקלה מסוימת, גם בגלל זה שהקימו בית חולים נוסף ב-FI, וגם בגלל זה שהיו לנו הרבה פחות עבודות.
צליחת כוחות צה"ל למערב התעלה הרחיקה אותם מבית החולים הצבאי ברפידים. התוכניות הצהליות לקחו את העניין בחשבון. הייתה נקודה אחת בגדה המערבית, שדה התעופה הפעיד, שבה ניתן יהיה להקים בית חולים נוסף. שדה התעופה הפעיד הוקם על ידי הבריטים במהלך מלחמת העולם השנייה, והוא שירת את הצבאות הבריטים והאמריקנים במלחמתם בנאצים בצפון אפריקה. עתה עתיד השדה הזה לשמש צבא נוסף במלחמה אחרת, בצבא הגנה לישראל במלחמתו.
עושים רפואה, יוצאים להפסקה קצרה ומיד שווים. עושים רפואה, פרק שני על מערך הרפואה בחזית הדרום במלחמת יום הכיפורים. שבנו. צהל צלח את תעלת סואץ מערבה והתמקם בתוך מצרים. חוזרים לשיחה עם פרופסור ערן דולב.
שפעיד הייתה הברקת המלחמה שלנו. הייתה יחידה אחת, שזה קראנו תמיד סיירת מטכ"ל של חיל הרפואה, בית החולים המוצנח. אז עוד קראו לו 309, וזה נכון, 8134. שזה הרעיון בכלל להקים אותו, שנת 59, היה של מיכאלי, שהיה רופא חטיבתי של הצנחנים, מפקד החטיבה, אלי זעירה, ראה את זה כרעיון יפה. ב-67, היחידה הזאת הייתה כל כך יקרה וכל כך חשובה, שכל המלחמה ישבה בצריפין ושיחקה שש בש והגיעה להישגים. לא הגיעו לשום מקום, אבל אחר. הם נעלבו, הם נפגעו. כי הקרפר לא ידע מה לעשות עם היחידה הזאת. בכל התכנונים, וכשהתחילה המלחמה, אני רשמתי לי בצד, 8134, שלי. אני צריך אותם. היה ברור לי, אם עוברים את התעלה בשדה התעופה, באנגרים, יש לי שדה תעופה, משם אני יכול לפנות. עוקף רפידים, ישר לבתי חולים בארץ. ב-19 בחודש נכבש שדה התעופה בפעית, ב-21, יום שני בבוקר, שני הרקולסים, הורדנו את הבית חולים. חיכיתי להם שם, נתנו להם שני הנגרים, והם נפרסו. 21 לחודש. עכשיו, לבית החולים הזה אין עומק לוגיסטי. זאת אומרת, אחרי 48 שעות, או שמגיע עוד בית חולים, או שהם מתפרקים, לוקחים אותם הביתה, כי אין להם כלום. באמת דאגנו לזה שיגיע לשם בית חולים מבלוזה, כי כבר שם לא היו מצרים, והגיעה פלוגה כירורגית של אחד הגרפים.
ידענו שאנחנו צריכים להיות עם הלוחמים הפורצים שעוברים לגדה המערבית. כלומר, אנחנו אמורים היינו לחבור לכוח של אריאל שרון שחצה. אנחנו בשיירה, זאת אומרת מכוניות, זה הבית חולים שדה. כל פעם שהשיירה עוצרת, פותחים את הדלתות של האוטובוסים, מכוניות, ורצים לדיונות, כדי שאם יפציצו את השיירה, אנחנו לא נהיה שם. שעות מחכים, עוצרת ומחכים, כי הדוברות חסמו את הדרך. עכשיו, בקטע הזה שעוד חשבו שאנחנו נגיע לחבור עם הכוח הפורץ, התקבלה הוראה שמפנים את הבנות. המפקד נמצא במכונית הראשונה, השליח הולך אחורה ומודיע שכל הבנות צריכות לבוא לדבר עם מפקד בית חולים, שדה. ואז כשאנחנו מתחילות ללכת לכיוון המכונית של המפקד, כל החיילים עומדים לאורך הכביש ואומרים, שולחים אותנו למות, לוקחים את הבנות מאיתנו. אז אני החלטתי שאני נכנסת ראשונה לקבינה, למכונית, ואני ישר נכנסתי, התיישבתי, ואמרתי שאם זה תלוי בי, אני מתנדבת להמשיך עם החיילים. אני לא רוצה להתפנות. אם זה לא הפרת פקודה, אני לא נשארת. אני חושבת שאנחנו הגענו בערך ב-19 או 20, אני לא יודעת את התאריך המדויק. הזמנים התבלבלו לי לגמרי. לא ידעתי מה התאריך או מה קורה. אז אנחנו מגיעים להנגרים. זאת אומרת, אחרי שעבר צלחנו את התעלה.
יומיים אחרי זה בערב, הייתה צריכה להיכנס הפסקת האש, ואז אנחנו נכנסנו לסואץ. הפרנו את הכל, רצינו את העיר סואץ. סתם. בלי פקודה בעצם מלמעלה, זה יוזמה מקומית מטורפת. כמו הרבה פעמים.
היה גל מתקפה גדול מאוד שלנו בסואץ, שגרם לכמות אבדות אסטרונומית, והם הגיעו אלינו גם אחרי הפסקת האש.
קרב העיר סואץ זה בעצם החריג במלחמה שהיה שטח בנוי. במלחמת ששת הימים, במלחמת שריון. החריג הוא ירושלים, שטח בנוי. במלחמת יום הכיפורים זה העיר סואץ. היה מערב גדול של המצרים, וגדוד צנחנים, אותו גדוד של גבעת התחמושת, של 67, נפל שם, וגדוד שריון של חטיבה 500. שוב, הסיוע הרפואי היה מצוין. צנחנים נכנסו עם רפואה, וגדוד השריון נכנס עם רפואה, ובצומת, בכניסה לעיר, הייתה פלוגת רפואה שלמה של חטיבה 500, שעשו עבודה נהדרת עם מסוק ועם הכל, שם נהרג אורי פרנט גם. נפגעים משם פונו לפעיד. עכשיו, בניגוד לקרבות שריון, ששם יש קביעות, קטיעות, אובדן דם, שברים, שטח בנוי, זה חזה, זה כלי דם, זה ראש.
הגיע איזה דווקא חייל סדיר, שזה היה די נדיר, כי הסדירים כמעט נכחדו ביום הראשון שני למלחמה. הייתה לו פציעת חזה, שבמבט ראשון לא הייתה כל כך נרחבת, והוא הגיע ללונקה, ותוך כדי תהליך הבדיקה שלו הוא פשוט מת. וכיוון שזה קרה ממש תחת עינינו, החלטנו בכל זאת, כי בחור צעיר אי אפשר סתם לתת לו למות תחת עינינו, אז החלטנו לנסות ולהציל אותו. ניסינו לעשות לו עיסוי לב מבחוץ ולא עזר, פתחנו את החזה והתחלנו לעשות לו עיסוי לב פנימי, מכניסים את היד ומעשים את הלב ממש, מרפים ולוחצים, מרפים ולוחצים על הלב עצמו, שזה יותר יעיל מעיסוי חיצוני. ראינו שחלק גדול מהריאה מרוסק ומדמם בלי הפסק, אז גם הצלחנו להשתלט על זה באופן זמני על ידי חסימה של שורש הריאה. אז ביד אחת עשיתי לו עיסוי לב, וביד השנייה אחזתי את שורש הריאה, כדי שאדם שמצליח בכל זאת לזרום כתוצאה מהעיסוי לא ינזול לתוך בית החזה מהריאה. ואז הצלחנו להחזיר לו דופק, וכשהתחיל לחזור קצת הלחץ דם,
עשיתי הערכת מצב קצרה, וראיתי ששתי עונות מתוך הריאה הזאת הרוסות לחלוטין. והעונה השלישית ניתן אולי בתנאים נורמליים להציל אותה. אבל תנאים נורמליים לא היו, כי הפצוע הזה שכב על הלונקה, קשה מאוד בתנאים שהיו לנו שם להשכיב אותו על הצד על מנת לפתוח את בית החזה כמו שצריך. אז על הלונקה המשכנו בניתוח, אז עשיתי חשבון קצר שאם יש לו איזשהו סיכוי, סיכוי שאני אציא את כל הריאה כולה, למרות שעונה אחת אולי הייתי יכול לחסוך. אז הוצאתי לו את הריאה. הוא ניתוח גדול בבית חולים, זה ודאי זה ניתוח גדול, להוציא ריאה זה לא להוציא שן, כן? מבחינה טכנית אין בזה בעיות, כי זה הדבר שאני יודע לעשות. אמנם זו פגישה שמעולם לא עשיתי אותה, כן? לא עשיתי אף פעם דבר כזה על הלונקה.
ולא עשיתי את זה אף פעם מכיוונת בטח, אלא תמיד בצורה מקובלת. וכמשך בין אותו זמן, היה לי עדיין ביקוח פנימי עם עצמי, ואם זה באמת היה כדאי, בגלל שלא הייתי משוכנע, שהזמן שחלף בין אותו רגע שפתחנו והצלחתי לעשות את הלב מבפנים, ובין הרגע שעצר את הלב לפני כן, לא ידעתי אם זה לא גרם לו לנזק מוחי כזה, שאומנם אני יוציא פצוע חי, אבל בלי מוח.
אבל ואז סגרנו את בית החזה, החלטנו לא לשלוח אותו מיד, אלא לחכות לילה בגלל שלא היינו בטוחים שמצבו יישאר יציב, וגם לא היינו בטוחים באיזה מידה נגרם לנזק מוחי מכל האפיזודה הזאת של עצירת הלב לדקות לא מעטות. לתדמתי, איזה 4 שעות אחרי זה באו ואמרו לי שהוא התעורר. והבחור עוד חי שנים רבות, הספיק לגמור תואר בכלכלה, התחתן, הוליד 2 בנות. נודע לי שהוא נפטר לא מזמן כתוצאה מסיבוך של זיהום כרוני ש... קיבל בגלל שהניתוח היה על האלונקה, אבל הוא חי בערך 30 ומשהו שנים אחרי זה. צריך להיות ברור שהתנאים של בית חולים שדה לא מאפשרים שמירה קפדנית ובידוד קפדני כל כך כמו שקיים בחדר ניתוח בבית חולים רגיל. מאידך, היתרון הוא שגם לא קיימת אותה אוכלוסת חיידקים שהם אופיינים לבתי החולים שהם עמידים בפני אנטיביוטיקה ושהתיישבו ומקננים בבתי חולים, שזאת צרה צרורה, ובבתי חולים שדה זה לא קיים כי לא מספיקים להתפתח שם אוכלוסיות כאלה של חיידקים. כך שהסיכוי להזדהם במשהו שהוא לא יגיב לטיפול אנטיביוטי, הוא יחסית הרבה יותר נמוך. חוץ מזה, לא לשכוח שמדובר בדרך כלל באנשים שהם בבסיסם בריאים. זאת אומרת, הם נפצעו, אבל הם בבסיסם בריאים, והדבר היחיד שמוריד את התנגודת שלהם הוא עצם הפציעה והשינוי במצבם הכללי משני לפציעה עצמה. אבל בדרך כלל כשאתה מחזיר אותם במהירות האפשרית למצב היציב, אז הם אנשים בריאים באופן בסיסי.
מכל הפצועים שהגיעו לבית החולים בפעית, 27 נותחו להצלת חיים. שים לב, ברפידים 90, ושם בשתי יממות 27 חבר'ה ניתוחים להצלת חיים, כולם חיים. זה הדיבידנדות, זה הייתה הברקה. זה הייתה הברקה.
דיברנו על זה קודם, לפני שהקלטנו, שהבית חולים הזה היה באמת כל כך מלא באנשים מאוד איכותיים, עד כדי כך שעל ההנגר הם כתבו, בית החולים האוניברסיטאי פהיד.
כל רופא בוגר הארץ היום בגיל 60 ובערך, היה שם בתוך חובש. כולם, כל הסטודנטים לרפואה. ולכן פתחנו בית ספר לרפואה, כל היום היו הרצאות שם, כולם היו, כל המורים וכל התלמידים. אז קודם כל, מי שהיה לו זמן היה יכול להיכנס לפעית, תמיד היו שם הרצאות.
באמת?
באמת.
אני חושבת שזאת הייתה סמטיחה, השלט הזה. ממש כאילו...
היו הרצאות.
הקרבות אמנם תמו ב-24 באוקטובר 1973, אך ניסוחם של הסכמי שביתת הנשק, הן מול סוריה, הן מול מצרים, נמשכו משך חודשים אחדים לתוך שנת 1974. בינתיים, צריך לטפל באלפי חיילים ישראלים המוצבים בתוך מצרים, 99 קילומטרים מקהיר, ולצד המוסד האקדמי המאולתר, שהוקם עבור אנשי חיל הרפואה, מוקמת גם מרפאה, ומתקיימת שגרת רפואה לחיילים המוצבים בבסיסים השונים הפרוסים ממערב לתעלה.
הבית חולים שדה פותח מרפאה. שולחים אותי שאני אהיה המזכירה של המרפאה, ואז הגיע פסיכיאטר למרפאה. ביום שהוא הגיע, הוא התמקם, הוא אמרתי, אני נח עכשיו צהריים. אף אחד לא מפריע. אמרתי לו, בסדר. בתוך שעות המנוחה שלו, מגיע ג'יפ בקבינה חיילים, אחד מהם קופץ מבועל, אומר לי, יש חייל שמאיים בנשק על המפקד, הוא רוצה שהפסיכיאטר יגיע אליו עכשיו. אחרת הוא יורה במפקד. אמרת לו, תשמע, הפסיכיאטר ישן, אבל אני אלך עליו. אמר, לא, לא, חייבים פסיכיאטר, וכולו רועד מפח. אני ניגשת, וקודם כל, אני חושבת שהוא היה בשוק שהוא הבחורה. אז אני אומרת לו, תשמע, מה, אתה רוצה את הפסיכיאטר? אמר לי, כן. אמר, טוב, תן לי את הנשק. אני יושב ביחד. אמר, לא, לא. אמרתי, שראה, הפסיכיאטר ישן עכשיו, אסור להפריע לו. אני אשב איתך, עד שהוא יראה אותך. מבטיחה לך. נותן את הנשק. ירדתי, ישבנו חיכינו. אם אתה מדבר על פחד שיפלט כדור, אתה באותן שניות, אתה בכלל לא חושב. יש, אתה עושה.
אני משך שנים ניסיתי להגדיר מה זה PTSD, לא במושגים של הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה. והתקשיתי נורא, כי הסימפטומטולוגיה היא שונה מאוד אצל כל מיני אנשים. ואז באיזשהן נסיבות הופיע אצלי לוחם, מפקד טנק מגדוד 79, שרובו נעלם מחטיבה 14 במלחמת יום הכיפורים. קראו לו ברטי אוחיון, לימים הוא היה ניצב במשטרת ישראל. ברטי אוחיין כתב ספר על החוויות שלו ביום הכיפורים. כשראיתי את השם של הספר, אמרתי לו, ברטי, עשית לי את זה. השם של הספר הוא, נשארנו שם. וזה בדיוק העניין. אתה רוצה לשכוח, אתה לא יכול. אלה שהיו במלחמות, רבים נשארו שם.
כל בן אדם שהיה בסיטואציות האלה, כמובן זה לא יכול להשתוות לשום אדם שהיה ממש בקרב, אבל הדברים האלה הם דברים שמתעוררים אפילו אחרי שנים רבות. העובדה שאפילו היום, אחרי 45 שנים בעצם, אז אפילו אז אתה זוכר אותם, כי זה נחרס. אני בכלל רואה את זה בתור שריטה. אני זוכר שהייתה לי תקופת הסתגלות מאוד 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 קשה. כי מטבע הדברים באזרחות, בדרך כלל בניתוחי לב, אתה מנתח אנשים ממש מבוגרים, שגם אם תעשה את כל מה שאתה עושה מצוין, אז אתה משפר את מצבם ומעריך קצת את חייהם. אבל כאשר עוברים תחת ידך אלפי אנשים שמתוכם החיים נכפדו במכה על ידי כדורים או רסיסים או מה שלא יהיה, בן אדם שהוא בן 18, 20, 25, אז כל הפרופורציות משתנות, והיה לי מאוד 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 קשה לחזור לשגרה. אין ספק שאני חושב שכל מי שהיה שם באיזשהו מקום זה נצרב בו.
יש רופאים שיודעים רפואה נהדר, אבל הם לא יודעים לנווט, הם לא מגיעים למקום. יש רופאים שיודעים לנווט, אבל אז הם חדלי אונים, הם לא יודעים רפואה מספיק. כי הוא איזה רופא אור, פיצץ חשקון לפני 3 שבועות. הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע לעשות אירועי. הוא היה באימון רענון לפני 2. ולכן אחד הלקחים שלי ממלחמת יום הכיפורים, היה שצריך להיות קורס מתקדם לרופאים. קורס ברמת קורס מ"פים, למפקדי פלוגות רפואה. שעתי על זה כמה חודשים טובים, קריית שמונה בערב, על העקרונות הקורס הזה, ושלחתי את זה לקרפאו. ואחרי 1.5 שנים, קיבלתי הודעה, בחיל הרפואה הוחלט לעשות קורס כזה וכזה, שקוראים לו הקורס המתקדם, ואתה תהיה המפקד שלו. אמרתי, יופי, ידעתי. ידעתי, מה שאתה מציע נופל עליך.
מה אתה מוציא משם? יותר רופא או יותר קצין?
גם וגם. כל הרעיון של הקורס היה עבודה בצוותים. יש רופאים סדירים, רופאי מילואים, קציני חופשים בסדיר, במילואים, קציני בריאות הצבא, וארגנו צוותים מאוזנים, ניווטים וניווטים, ותוך כדי ניווט שהם כבר עייפים, פתאום יש פצועים בשטח, פצועי דמה, הם עבדו קשה.
אני ככה, עבר לי בראש, תוך כדי שאתה מדבר, זה הפרופסור ערן דולב, רופא סיירת מטכ"ל, רופא גדודי, אוגדתי, מרפ, קרפר בזמן מלחמת לבנון הראשונה, שלום הגליל, לימין מלחמת לבנון הראשונה. אני יכול לנחש שאולי השיא של הקריירה הצבאית שלך הייתה מלחמת יום הכיפורים?
מבחינת הקריירה, ללא ספק. בתפקיד אני גם לא חשבתי שאני אעשה משהו אחר כך בחיל הרפואה. אמרתי, הכל קטן עלינו. כזאת חוויה, ורציתי באמת להתעסק עם הלקחים וללכת הביתה. כן. אני לא מאלה ש... אני בתיכון לא ידעתי שאני רופא, ואני כשהייתי מרפ לא ידעתי שאני קרפר.
אחרי המלחמה. אז קודם כל, אני התחלתי את המלחמה שהייתי בת 20, וב-25 לאוקטובר אני הייתי בת 21. בדרך הביתה, בפעם הראשונה, קיבלנו טרמפ, תמי ואני, אנחנו יושבות מאחורה, שני חיילים שהיו בבית חולים שדה קדימה, אנחנו עוברים בקסטינה, ונוסעים לאט. ואני מסתכלת שם, יש בחורות שעומדות בטרמפיאדה שם, המון עומדות בטרמפיאדה, אבל בחורות לבושות, לא בצורה צנועה ביותר שמרמז על המקצוע שלהם, מסתכלות עלינו במין מבט, כאילו גזלנו להם משהו. אחר כך ברחוב שלנו, מסתובבת בירושלים, מסתכלת לכולם, חיים רגיל, נורמלי. הולכים לחנויות, קונים, מדברים. זה נראה לי כל כך מוזר, לא במקום, לא מבינה איך הם חיים רגיל, ולא מבינים מה היה עכשיו. לא מבינים, אני במציאות אחרת. לא יודעת, לא יודעת כמה, אבל זה היה שם. הזרות הזו, אני זרה. כל אוקטובר, וכל פעם, זה שם, זה חוזר. זה המלחמה, זה אותם שעות, מה עשית, איך, הכל חי פתאום. השקיבה שמה, בפתח הוא אל המיליון, חוזר כל פעם מחדש, כל יום כיפור. ומאז אני לא חוגד. ימי הולד. יש לי רק נוהג אחד. אני לא עובדת בימי הולדת. אני לוקחת לי חופש. אבל חוץ מזה אני לא חוגגת.
הזמן הוא רופא טוב מבחינה הזאת, והחוויות שאם אפשר לקרוא לזה חוויות, אני לא יודע, זה לא... הייתי אומר שזה היה תשלובת של מספר דברים. מצד אחד אתה מרגיש טוב, בגלל שאתה יודע מה לעשות, אתה יודע שאתה יכול לעשות את זה טוב, ויש לך את האפשרויות. אבל אין לי שום ספק שהעולם לא יהיה אותו עולם. הפרופורציות של הבעיות, הפרופורציה בין הבעיות, שהייתה אצלי קיימת קודם, היא לא קיימת עכשיו.
ما
בתום המלחמה שב פרופסור גדעון מרין לתפקידו בבית החולים הדסה בירושלים. במרוצת השנים ניהל את מחלקת ניתוחי הלב בבית החולים רמב״ם בחיפה, והקים וניהל את המחלקות בבתי החולים קרמל בחיפה ושערי צדק בירושלים. בתחילת שנות ה-90 חזר לבית החולים הדסה עין כרם לנהל את המחלקה בה החל את חייו המקצועיים. כמו כן, עמד במשך שנתיים בראש איגוד הכירורגים לישראל, וכיהן שנים רבות כראש ועדת הבחינה להתמחות בכירורגיה של החזה והלב של המועצה המדעית בהסתדרות הרפואית. הדוקטור מרין הוא פרופסור מן המניין בדימוס בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים, בה הוא מתגורר עד היום. במהלך תקיפת חיל האוויר המצרי, קיבלה בת שבע פורת קץ את ההחלטה להגשים את חלומה ללמוד רפואה. חיים רק פעם אחת, היא אומרת, זו הצגת בכורה, ואין חזרה על זה. דוקטור בת שבע פורת קץ למדה וסיימה רפואה בהדסה בירושלים באוניברסיטה העברית, עשתה התמחות ברפואה פנימית וברפואה גריאטרית בבית החולים קפלן שברחובות. כרופאה גריאטרית שהתמקצעה בפסיכוגריאטריה באוסטרליה, היא מטפלת במבוגרים ובבני משפחותיהם, מלווה את תהליכי ההזדקנות, הדמנציה והפרידה. דוקטור פורת קץ מלמדת באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביב, מנהלת מחקרים בשיתוף פרופסור יהודה שיינפלד ופרופסור אורן פרוי. היא עובדת במרפאה פרטית והיא הרופאה הגריאטרית המחוזית בלשכת הבריאות מחוז תל אביב של משרד הבריאות. נולדה בירושלים ומתגוררת היום ברחובות. פרופסור ערן דולב סיים את תפקידו כמרפ דרום בשנת 1974, לקח חופשה מהצבא ועבר לקריית שמונה לתפקד כרופא משפחה משך שנה, בתקופה עמוסת ירי קטיושות לעבר העיר. בשנת 1978 מונה לתפקיד סגן קצין הרפואה הראשי של צה"ל, ושנה לאחר מכן הפך לקצין הרפואה הראשי ועמד בראש מערכת הרפואה הצבאית במהלך מלחמת שלום הגליל, היא מלחמת לבנון הראשונה. לאחר פרישתו הסופית מצהל, ניהל מחלקה פנימית בבית החולים וולפסון, ולאחר מכן ניהל מחלקה פנימית במרכז הרפואי תל אביב, איכילוב. במהלך השנים לימד רפואה והיסטוריה צבאית באוניברסיטת תל אביב. לצד עבודתו כחוקר וחופה פנימאי מומחה מזה, ובמנהל מערכות בריאות מזה, פרופסור דולב הוא גם היסטוריון צבאי, ובין פרסומיו ניתן למצוא את הספר אלונקה על גב גמל, על הרפואה הצבאית בישראל בזמן מלחמת העולם הראשונה ואת כיבוש הארץ על ידי צבאו של אלנבי. פרופסור דולב מתגורר היום ברמת השרון. עושים רפואה, פרק שני על מערך הרפואה בחזית הדרום במלחמת יום הכיפורים. שלושה עשו במלאכה. דוקטור יובל בלוך, יוסי מץ, ואני, עידן כהן. תודה למרואיינים שלנו, פרופסור ערן דולב, פרופסור גדעון מרין, ודוקטור בת שבע פורת קץ. תודה מעומק הלב לאלכסנסקי. תודה לניר סייג על האות המיוחד. רשת עושים היסטוריה, רן לוי העורך הראשי, ודני תימור, המנהל העסקי. עושים רפואה, להתראות בפרק הבא.